ואנחנו חוזרים עכשיו הרבה מאוד שנים אחורנית. אלי אליהו אדלר נפל לא רחוק מצומת קברי, לא רחוק מנהריה. למד בתלמוד תורה עץ חיים ובתלמוד תורה יבנה, ואז הלך ללמוד לימודי בגרות בבית הספר התיכון שליד הסמינר למורים של המזרחי. חלומו היה להיות רופא. לאחר מכן הוא מצטרף להגנה, וכאיש הגנה מתגייס למשטרת היישובים העבריים שפעלה בגליל. שם נפל. בוקר טוב לאלי אדלר בן אחיו.
בוקר טוב ומבורך.
אתה מרצה על החברה החרדית, עוסק בהנגשה רב תרבותית של החברה החרדית לקבוצות מהאוכלוסייה הכללית, בהרצאות, בסיורים לימודיים, בהובלת ימי היכרות עם החברה החרדית, ואפילו אתה נושא את אותו שם של אלי אדלר שנפל בקרב של שיירת יחיעם.
יחיעם לא רייץ. אלא גם בדרך ליחיעם, אבל זה שיירת יחיעם המפורסמת הייתה בערך חודשיים אחר כך.
אז הוא עוד חודשיים לפני שיירת יחיעם, כלומר הוא הכשיר את כל המסלול הזה של כל הדרך. ספר לנו קצת על אלי של אותם ימים. אלי האחר, אלי שעל שמו, כן. אתה גם נושא את שמו.
כן, נתחיל אולי קודם כל עם המשפחה, משפחת אדלר, שהיא משפחה שמתייחסת לתלמידי הגאון מווילנה, מצאצאי רב שלמה זלמן צורף, ומשפחת ריבלין המפורסמת, שלמעשה אלי, זיכרונו לברכה, אליהו, השם ינקום דמו, היה דור שישי בארץ, כלומר, אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, האח הנוסף, ועוד שני אחים הנוספים, הם היו בסך הכל ארבעה בנים, למעשה דור שישי בארץ, ואנחנו דור שביעי בארץ. הם גרו בהתחלה בבית ישראל, ואחר כך עברו לשכונת נחלת יצחק, שהייתה שכונה שסמוכה לשייח ג'ראח. עכשיו, אלי זכרונו לברכה נולד בירושלים, באיסור חג של סוכות, בתף ריש צדק א', כף ג' בתשרי כף תף ריש צדק א', אוקטובר 1930. הוא למד, כמו שאמרת, בתלמוד תורה עץ חיים, הוא היה מאוד, רב אריה לוין מאוד מאוד אהב אותו ומאוד חיבב אותו, רב אריה לוין היה שם המפקח הרוחני, וגם הביק לו איזשהו כינוי אלינקה, הוא קרא לו.
רב אריה לוין.
רב אריה לוין המפורסם, שהיה המפקח הרוחני, המנהל הרוחני של עץ חיים, מאוד מאוד אהב אותו. ולאחר מכן, לאחר מספר שנים, הוא עבר לתלמוד תורה יבנה. תלמוד תורה יבנה היה תלמוד תורה שלאחר מכן הלכו בצורה, זה היה מספר מוסדות שהשתייכו לישיבת חברון בירושלים. תלמוד תורה יבנה, ישיבת תפארת צבי, שהייתה ישיבה קטנה של חברון, ולאחר מכן ישיבת חברון. והוא באמת, לאחר מכן עבר ליבנה, והוא סיים את התלמוד תורה בגיל 11. הוא היה מאוד מאוד מוכשר, וכל פעם הקפיצו אותו כיתה, ולכן בגיל 11 הוא כבר סיים את החיידה. ואז הוא עבר לישיבת תפארת צבי, ומעט אחרי הבר מצווה שלו, כלומר שנתיים לאחר שהוא נמצא בישיבת תפארת צבי, הוא אמר לאבא שלו, סבי זכרונו לברכה, שהיה בעצמו בוגר עץ חיים, כמו שאמרתי, יליד ירושלים ובוגר עץ חיים, הוא אמר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להיות רופא. וכדי להיות רופא, חייבים ללמוד לימודי בגרות. אני רוצה פשוט לעבור ללמוד במקום שאפשר ללמוד ללימודי בגרות, בית ספר דתי. והיה בירושלים סמינר למורים של המזרחי, והיה לידו בית ספר תיכון, ששם למדו את תלמידים דתיים. והוא הגיע עם אבא שלו כדי להיבחן, כדי להתקבל לבית הספר, ואמרו לו, תקשיב, זה מאוד נחמד שאתה רוצה ללמוד אצלנו, אבל יש לך פער ידע גדול מאוד, אתה הגעת מחיידר, פה זה חבר'ה שלמדו בבתי ספר, אז הוא ביקש שיתנו לו חודשיים, ואמר, אחרי חודשיים תבחנו אותי. במשך החודשיים הללו הוא הצליח להשלים לבד את כל הפערים שהיו לו, והגיע לרמה של התלמידים שכבר היו שם באותו בית ספר תיכון, ואפילו עבר אותם, והתקבל כמובן מיד. אבל אז נוצרה בעיה אחרת. אמרו לו, תראה, בחיידר, בקושי שילמתם שכר לימוד, פה צריך לשלם שכר לימוד יותר גבוה, משפחה ענייה מירושלים. אז הוא אמר להם, אין שום בעיה, אני מוכן להתחייב לכם ולחתום על שטרי חוב, שלאחר שאני אסיים, אני אתחיל לעבוד, אני אשלם לכם. הם ראו את המוטיבציה שלו, והסכימו, והוא באמת חתם על שטרי חוב. בגיל 16 וחצי, הוא כבר סיים את הלימודים בהצטיינות יתרה, עם תעודת בגרות, שאותה הוא לא זכה לראות, אלא ההורים, סבא וסבתא, זכרונה וברכה, קיבלו את זה הרבה אחרי נפילתו. ובגיל 16 וחצי, כמו שאמרתי, הוא סיים בהצטיינות יתרה, ואז הגיע הזמן לפרוע את החוב.
עכשיו, שהוא הבטיח לשלם את שכר לימוד.
כן, בדיוק. עכשיו, הוא רצה להצטרף לפלמ"ח, אבל בפלמ"ח לא שילמו.
אבל איך מהחדר, אני תמה, גם שעשיתי את התחקיר לקראת התוכנית, איך מהחדר מגיעים לפלמ"ח? שני עולמות שונים לחלוטין.
אז זהו.
לכאורה.
הסבא, זיכרונו לברכה, שהיה יהודי חרדי לחלוטין, כמו שאמרתי, שגם הוא למד בחדר עץ חיים ובישיבת עץ חיים, הוא היה איש הגנה, הוא היה אחד מאנשי ההגנה שהיו, האזור שלהם היה אזור שייח' ג'ראח, שהיה אזור ערבי ויהודי מעורב, אבל אזור מועד לפורנות, והוא היה אחד מאנשי ההגנה שם. אז כך שאלי, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו, בגיל 14 כבר הצטרף גם להגנה. עכשיו צריך להבין שבניגוד לאווירה השלווה שאנחנו חיים היום, אז האווירה הייתה במיוחד בירושלים, שהייתה לאחר מכן הראשונה שהייתה במצור. האווירה הייתה מאוד מאוד מתוחה, הנושא הלאומי בער ותסס, והערבים שהבינו שעומדת לקום פה מדינה, ניסו בכל כוחם לעצור את הדבר הזה. ומטבע הדברים, רבים מאוד מאנשי היישוב הישן בירושלים הצטרפו למחתרות השונות. ההגנה, אצל והלכי, כך שזה לא היה דבר חריג. אם היום אנחנו באמת לא מבינים, והשאלה שלך היא מאוד נכונה, כי באווירה של היום ובראש של היום, איך בחור ישיבה פתאום מגיע להגנה, אבל בזמנו זה היה דבר מאוד מאוד מקובל. אתן לך דוגמה קטנה. הרב אברהם רביץ, זכרונו לברכה, שהיה חבר הכנסת מטעם דגל התורה, שהרב שח לקח אותו להיות הראשון ברשימה, היה בנעוריו לוחם בלכי. זה דבר שהיום אנחנו מתקשים להבין אותו, אבל אז האווירה הייתה שונה לגמרי, והחרדים גם רצו להיות שותפים בהגנה על השכונות היהודיות ועל האזורים היהודיים, ולכן זה היה דבר די טבעי באותם תקופות. לא כולם עשו את זה, אבל זה היה דבר שבהחלט לא גרם להרמת גבות.
ואיך הוא מגיע? אני מבין את הצורך בהגנה לירושלים, אבל אני מבין שהוא נשלח בסופו של דבר להגן על הגליל, לאזור קברי, יחיעם.
כן, בגלל שהוא היה צריך גם להחזיר את חובו, אז אבא שלו, שהיה איש הגנה, אמר לו, תראה, יש את משטרת היישובים העבריים שנמצאת בגליל. זו למעשה הייתה משטרה בריטית שכל...
ישבה בנהלל.
ישבו באזור נהריה וחניתה. זה היה האזור שלהם, לא בנהלל.
היא בנהלל ישבה משטרת היישובים העבריים גם כן.
כן, היו כמה, אבל הוא היה... הוא היה... לא, המשטרה הייתה... היו יחידות שונות. הוא היה מסופח, היחידה שלו הייתה מסופחת לחטיבת קרמלי, והם ישבו באזור נהריה וחניתה, ואבא שלו, שהיה איש הגנה, אמר לו, אני אסדר לך להיכנס לשם, כיוון שההגנה שלחה את האנשים שלה להשתלם וללמוד צבאיות במשטרת היישובים העבריים, כי זו הייתה משטרה בריטית, שקיבלו ציוד מהבריטים, מעבר לעובדה שקיבלו שכר, אבל שם למדו איך מתנהלים חיילים, איך מתנהלים ופיקוד וכו'. זה היה למעשה ראשית צהל, שם למדו צבאיות. אז הוא הלך לשם, כי אומר, גם שילמו שם שכר וגם הוא היה איש הגנה, והתפקידים שלהם היו באזור גזרת נהריה, חניתה, יחיעם וכל האזור ההוא. עכשיו, יחיעם באותה תקופה, שנמצאת לא רחוק ממבצר יחיעם, שהוא די ידוע, זה היה למעשה מקום קטנטן של 35 חבר'ה שישבו שם באוהלים, פשוט קבעו נקודה כדי להיאחז בקרקע, כי הגליל ברובו היה ערבי, ומי ששלט שם היה צבא ההצלה של קאוגג'י. התפקיד שלהם היה פתיחת צירים, סיורים מתמידים, וגם ליווי מחלית המים שהייתה כל יום מביאה מים ליחיעם.
ממש לכבוש את הגליל, תרתי משמע, זה הייתה...
בדיוק, לתקוע עקב בקרקע, נקרא בנקודות שהם היו למעשה נקודות יישוב שהיו מאחזים כדי לייהד את הגליל. עכשיו אני רוצה להגיע איתך קצת קדימה לסיפור הקרב עצמו.
אני רוצה להגיע אליו, כן, כי אני רוצה יותר להתמקד באלי, כן. כן, כן, בסדר.
ביום, בחט בשבט, תפשין חט, אבא שלו, כלומר סבי זכרונו לברכה, והקבוצה של אנשי ההגנה שהוא פיקד עליה, היו מעורבים באיזשהו פעילות שהם עשו בשייח ג'ראח, ופעילות שהבריטים לא אהבו אותה, עצרו אותם והביאו אותם לקישלה. סתם סיפור מעניין, סבא שלי החזיק מתחת לקרית בבית אקדח, ובאו לעצור אותו. מה הוא עושה עם האקדח? יעשו חיפוש בבית. אז הוא ביקש מהחיילים הבריטים שהוא מבקש רשות להתלבש, נכנס לחדר ושם את האקדח עליו בחגורה. וככה הוא הלך עם שני שוטרים בריטים לכיוון הקישלה ברגל. עכשיו, מה עבר לו בראש אני לא יודע, אבל כשהגיע לקישלה הוא פגש שם שוטר יהודי בריטי שהוא הכיר אותו, ולחש, הצליח לרחוש לו שיש עליו אקדח, והשוטר אמר לו, תביא לי את זה כדי שלא תסתבך. באמת, הוא הצליח להעביר לו את זה בחשאי. וסבא שלי, זכרונו לברכה, נחלה ונעצר בקישלה בגלל אותה פעולה. בתת בשבט, בשעה 6 בבוקר, יצא הכיתה של אלי, זכרונו לברכה, יצאו לסיור כשתחילתו בנעריה וסופו היה אמור להיות ביחיים, כדי לקחת משם את מיכלית המים הריקה, ללוות אותה לנעריה ולהחזיר אותה.
למלא אותה במים כדי שיהיה תהיה הספקה לכוח של ה-35 לוחמים שיושבים שם.
בדיוק. הם היו 12 חבר'ה באותה כיתה, באותו משוריין. דרך אגב, יש לי בהרצאה שאני מספר את הסיפור הזה, יש לי המון המון תמונות, כל תמונות המשוריין, כל תמונות בתוך המשוריין של החבר'ה האלה, שהם עומדים לצאת לפעילות. וחצי שעה אחרי שהם יצאו, דרך אגב, לכל אחד מהם היה רובה שנקרא לי אנפילד, רובה בריטי, וכל אחד קיבל 50 כדורים, והטעינה הייתה של 5 כדורים, אבל למעשה ירי זה היה נשק חצי אוטומטי. על כל יריה היו צריכים דריכה נוספת, והם יצאו. חצי שעה לאחר מכן הגיע רץ רחוב על אופנוע מטעם השי, שירות הידיעות של ההגנה, לומר שהתקבלו ידיעות שצבא ההצלה של קאוקצ'י מתכנן באזור יום קרב, ולא לצאת למשימה הזאת, כי אין להם כוח מספיק. הם כבר לא קיבלו את הידיעה, מכשירי
קשר. כבר היה מאוחר כבר, הם יצאו כבר לדרך.
הם כבר יצאו לדרך, מכשיר קשר לא היה להם. בראש הכיתה הזו עמד קורפורל, בשם, כלומר רב טוראי, בשם דן כהן, והם יצאו לדרך. בדרכם, דרך אגב, זה דרך שנקרא דרך הבקשיש. זה היה דרך שהמהנדסים הבריטים תכננו אותה ככביש ישר, מנעריה, חניתה ואז עד יחיעם, אבל כל חקלאי האזור, כל אחד שילם בקשיש למהנדסים כדי שיעקפו את החלקה שלו, כדי שהוא לא יפסיד את החלקה, ולכן הדרך הזו הייתה מאוד מאוד מפותלת, ולכן נקרא דרך הבקשיש, כלומר דרך כביש מאוד מסוכן גם מבחינת הפיתולים שלו. כשהם היו בדרכם והגיעו לא רחוק מצומת קברים, נתקלו במחסום אבנים די מסיבי. נהג המשוריין בחור בשם ישראל מילר, שהיה בן של ניצולי שואה, בן יחיד לניצולי שואה, שגרו בחיפה דתי, משפחה דתית. אבא שלו גם היה קטוע רגל מהמחנות. הוא היה נהג המשוריין, הצליח לפרוץ עם המשוריין את המחסום הראשון. לאחר כמה מאות מטרים הם פגשו מחסום שני גבוה יותר, וגם אותו הוא הצליח לפרוץ. זה היה ליד בית הקברות המוסלמי, יש שם בפנים, כן. בית קברות מוסלמי שנמצא על איזושהי גבעה קטנה.
נכון, רק בוא נתקן. כן.
בדיוק, ואחרי 100 ומשהו מטר הם נתקלו במחסום אבנים שלישי, של גובה 1.5 מטר או משהו כזה, והוא ניסה לפרוץ אותו, אבל המשוריין פשוט עלה על המחסום ונתקע עם הגלגלים באוויר. ו-350 אנשי כנופיות ערביות פתחו עליהם באש תופת. הם היו 12 חבר'ה, עכשיו נסו במשוריין, זה לא מדובר בטנק מרכבה, מדובר בכלי, זה למעשה סוג של מסעית כזאת, עם שבנויה משני לוחות ברזל.
ואיפה אלי, בסדר, אני פשוט רוצה להתקדם עליי דברים נוספים, ואיפה אלי נמצא?
אז באזור ההוא, קצת אחרי בית הקברות המוסלמי, אש תופת נדחה עליהם, וכדורים התחילו לחדור פנימה, כי המשוריין לא היה מי יודע מה משוריין, והם ניסו לפתוח את הדלת אחורית לצאת, חטפו אש פנימה, סגרו את הדלת, פתחו פתח מילוט. מתחת בקרקעית המשוריין, ויצאו דרכו והתחילו לזחול בכל מיני כפלי קרקע קטנים שהיו שם, ולנהל קרב, אותם 12 חבר'ה לנהל קרב עם הפורעים הערבים. ונהרג אחד, ישראל מילר זכרונו לברכה, נהרג שם.
נצר אחרון שהיה.
נצר אחרון שהיה נהרג, ונהרג שם עוד אחד, והדוד שלי, השם ינקום דמו, ביחד עם מפקד הכיתה, זחלו לאיזשהו מקום, וגם היה שם עוד אחד בשם אלרועי, ברוך אלרועי, שהיה איתם, היה סגן מפקד הכיתה, וניהלו אש. באיזשהו שלב, דן כהן, מפקד הכיתה, נותן לדוד שלי רימון, ואומר לו, אלי, תזרוק את הרימון. עכשיו, הרימונים היו בלתי לגליים, הבריטים לא נתנו להם רימונים, אלא רק רובים, אבל היה לנו כמה רימונים כהגנה נתנו, ואלי זכרונו לברכה התרומם כדי לזרוק את הרימון, וחטף כדור בבצח. ולא נהרג. והמשיך לנהל אש למרות שהיה פצוע קשה.
כדור במצח ולא נהרג. והוא ממשיך להילחם.
הראש שלו נפתח, כך מעיד דן כהן, והמשיך להילחם, והמשיך לחפות על החברים שלו, והקרב הזה נמשך 4 שעות. לאחר 4 שעות הגיע משוריין בריטי, הגיע למעשה 2 משוריינים, אחד נפגע ונסוג, והמשוריין הבריטי התחיל גם לנהל אש, ומהר מאוד כל הפורים הערבים התחילו להסתלק. אומר הקצין הבריטי לדן כהן, בואו איתי אתם החיילים השלמים ונסתלק מפה, נשאיר פה את ההרוגים, ואולי יש גם גרסה שאמר נשאיר את הפצועים. אמר לו דן כהן, אם אתם לא לוקחים את כל גם את ההרוגים וגם הפצועים, אני נשאר פה עם כולם, כי ידעו כבר מה עושים לגופות שנשארו בשטח. לבריטים לא הייתה ברירה, אספו את כולם ונסעו איתם לבית החולים האיטלקי בחיפה, שהיה למעשה בית חולים צבאי, ושם הם התחילו לטפל בהם. אלי זכרונו לברכה עוד הספיק, הרגיש שסופו קרב, ובצלילות הדעת מדהימה, בחור בן 17 וחצי ביקש רב כדי להגיד איתו וידוי. היה שם רב שהסתובב שם, לא ברור עד היום, לי לא ברור מי היה הרב הזה, אבל הרב כנראה שהגיע אחד מרבני חיפה, אמר איתו וידוי, ואלי נפטר.
בוא נגיד רק את שמו המלא לנמר, לאחר מכן פרקי תהילים ומשניות, אלי בן אליהו.
אליהו בן אהרון.
בהחלט סיפור מצמרר, חידשת לי כמה דברים, ואני...
רק את הסיפור, סבא שלי זכרונו לברכה, שהיה באותו זמן בקישלה, הבריטים לא ידעו איך מספרים לו את הדבר הזה, לכן הביאו אותו לאחד החדרים שבו הם השאירו עיתון פתוח. ובעיתון הפתוח הוא גילה ככה, הוא גילה שהבן שלו נהרג.
אלי, הייתי יכול לעשות איתך תוכנית שלמה, ונעשה את זה בעזרת השם גם.
אהרון, 10 ימים לפני נפילתו, הוא הגיע לחופשה בירושלים הנצורה, הוא התלווה לשיירה, והיה אחד המלווים, ומשום מה ביקר את כל בני המשפחה, את הסבים ואת הדודים, וכאילו נפרד מהם, ולאמא שלו, סבתי זכרונה לברכה, הוא אמר לה לפני שהוא יצא בחזרה, אמא, אם יקרה לי משהו, את תקראי על זה בעיתון.
וואו, אלי אדלר, החי, ברוך השם, עד 120, לזכרו של אלי אליהו אדלר, שנפל בט' בשבט, תשנחת.
הוא נפטר בי' בשבט, תו שינחת. כבר הוא נפטר יום למחור.
3 חודשים לפני הקמת מדינת ישראל.
הוא קבור בבית הקברות סמיר בחיפה. מי שטיפל בקבורתו זה אבא של ישראל מילר, שקבר את שני החברים הללו קבר ליד קבר. ובזמן הקבורה, המחיצת האפר בין שני הקברים התמוטטה, ולמעשה הם קבורים כאילו בקבר אחים.
בקבר אחים אחד. אלי אדלר, תודה רבה לך ששיתפת אותנו לסיפור הזה.
שלנו רק טוב.
תודה, אמן.